עוסקים במותו של יעקב אבינו, ובכלל הכלל הוא ידוע שכשאדם נפטר מן העולם אז זה רגעים מאוד אמיתיים, נאמר ככה, והוא אומר את הדברים היותר חשובים בחיים שלו לילדים שלו. כל מילה של אדם שהוא נפטר מן העולם זה כאילו צוואה, הייתי אומר, ממש צוואה. לא פעם אני פוגש אנשים שאומרו לי, תשמע, הדברים האחרונים שהאבי או אמי אמרו לי, זה מלווה אותי כל החיים, הדברים האלה. זה רגע של אמת, הייתי אומר, זה לא רגע של ברבורי, זה רגע שבאמת אדם מתרכז בדברים העיקריים. זוכר, היה לי כאן בשכונה, נביך על המפטר, זכרונו לברכה, שאבא שלו, אתה מסיר את המסיר, אבא שלו היה קומוניסט. קומוניסט, פעם היה דבר כזה, כאילו קומוניסט, ממש קומוניסט. והוא היה יהודי ליברלי יותר, פתוח יותר, וכל החיים אבא שלו חינך אותו לקומוניזם, שביסודה היא שוללת את הדת. את היהדות, את הדת, היא אידיאולוגיה מטריאליסטית, חומרנית יותר. אז הוא סיפר לי שהעולם הוא לא ישכח שהוא נפרד מאבא שלו, כשאבא שלו נפטר בגיל מבוגר, בגיל 80, משהו כזה. היום זה כבר לא נקרא מבוגר, אבל אז הוא אומר שבא אבא שלו, תשמע, נכון שכל החיים דיברתי על הקומוניזם וניסיתי לחנך אותך להיות קומוניסט וכל זה, אבל אני מבקש לך דבר אחד, לפני שאני נפטר מן העולם, אל תשכח להגיד עליי קדיש. אני לא מוותר, קדיש, אני יהודית, אם אחרי הכל, תגיד עליי קדיש, כן. מילים שהאחרונות של אבא לבן שלו, כן. אתה גם יעקב אבינו, כשהוא נפרד ממשפחתו, כל דבר כאן זה אמירה מיוחדת במינה. בוא נראה איך הוא נקרא נפרד מה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. הוא לא מסתפק במילים של יוסף, ויאמר יישבע לי וישבע לו, וישתחוו ישראל על ראש המיטה. ראינו, הדבר הכי חשוב לי, ליעקב כאן, זה מקום קבורתו. אני מבקש ממך, תבטיח לי, תישבע לי, אני רוצה להיקבר, אני רוצה להיקבר בארץ ישראל, ולא רוצה להיקבר במצרים. דבר חשוב, איפה האדם נקבר זה חשוב מאוד. אנחנו צריכים להבין שבית הקברות, מקום הקבורה, אפילו בבית הקברות יש לו מעלה, יש לו ערך. הרי החיים של האדם לא נגמרים בזה שהוא נפטר, אלא יש לו חיים, חיי נשמות זה נקרא. כן, יש מערת המכפלה, יש קברי צדיקים, יש קבר רחל. היום רואים את זה בחוש, איך המקומות האלה הם מקומות שיש להם מעלה, מדרגה. אנחנו הולכים לקברי צדיקים, הולכים להתפלל בזכות הצדיקים שקבורים, ואסור להתפלל ללמד עצמו חס ושלום, זה עבירה. אנחנו מתפללים לאלוקים, רק לאלוקים, לא למלאכים, לא לאף אחד, רק לאלוקים. אבל מכיוון שקבור כאן צדיק במקום הזה, אז אנחנו מבקשים, עולים, כן, זכות אבות יעמוד לנו בבקשה זאת או בבקשה אחרת, וזכות אבות לא הולכת לאיבוד, היא קיימת. וזו זכות גדולה להיקבר בארץ ישראל. מעלתה של ארץ ישראל היא לא רק שהאוויר של ארץ ישראל הוא מחכים, הוא קדוש, יש מעלה גדולה. ועד היום יש הרבה יהודים שמשאירים בצוואתם כשהם גרים מחוץ לארץ, והם אומרים, אנחנו מבקשים שתקברו אותנו בארץ ישראל. למה? כאן שורש נשמתנו. ארץ ישראל שורש נשמתנו. ולכן היהודים שיש בהם יראת שמיים ואהבת ארץ ישראל מודעים לדבר הזה, ממש מצווים, ויש אפילו כאן בארץ בית קברות מיוחד לאלה שגרו בחוץ לארץ, בשמש, והם רוצים להיקבר בארץ, יש להם בית קברות מיוחד לדבר הזה. זה יעקב, לומדים את זה מיעקב אבינו, הוא עומד על זה בתוקף. הוא אומר, נכון, אני מסיים את חיי בגלות, במצרים, מקום לא טוב, אני רוצה לחזור לשורש נשמתי, דיינו בארץ ישראל, מקום שאבותיי קבורים בהם. בואו נראה איך הוא נוהג ברשי. רשי אומר, והקריבו ימי ישראל למות, מה זה הקריבה הזאת? כל מי שנאמר בו קריבה למות, לא הגיע לימי אבותיו. דהיינו, הוא מת יותר צעיר. הוא מביא כאן יצחק חי 180, ויעקב 147. ודוד נאמר קריבה, אביו חי 400 שנה, הוא חי 70 שנה, דוד המלך חי 70 שנה. כן, יחסית צעיר הוא נפטר, כן. אז רואים, הוא לא, עכשיו ישאלו אותי, איך יעקב יודע מתי הוא ימות? שאלו אותי.
איך יעקב יודע?
שאלו אותו מה שאלו אותי. אבל זה ידוע שצדיק, צדיקים, יש להם אינטואיציה, הרגשה פנימית. מתי הם נפטרים מן העולם? לא פעם, אני גם שמעתי ממש סיפורים מאנשים שהיו קרובים לאנשים צדיקים, אומרים, הם היו ממש מודיעים, היום, זהו, זה הזמן, נפטרים מהעולם. ותשחק ליום אחרון, ביי, שלום, הוא נפטר מן העולם. חלק מהאנשים נפטרים מן העולם מתוך שבכלל לא מודעים ליום אותם. יש חלק שהם ממש מודעים, כמו משה רבנו גם. הוא יודע בדיוק, הוא הנה הולך למות, אז הוא כבר נפרד מעם ישראל, כל חומש דברים נאמר בימים האחרונים שלו. איך הוא מחזיר ציוד בצבא. לפני זה עושים, לפני שכמו שאדם משתחרר מהצבא, הוא צריך, הנה יודע, זה היום, היום הזה אני נפרד, מתכונן ליום הפרידה. אז זה גם יעקב אבינו, הוא ידע, הוא אומר, זהו, זה הזמן, אני חייב להתחיל, לסיים, להגיד את הדברים החשובים ביותר. כאן קודם כל הוא מוודא שהוא ייקבר בארץ ישראל, בית, הוא גם מברך את הילדים, הוא אומר, אם לא עכשיו, אם מתי? היו לו כל החיים שלו, היו לו קשיים עם ילדיו, היו לו עם יוסף, עם האחים, וכל זה. אז הוא אומר, עכשיו אני הולך להיפרד, אף פעם אני רוצה עכשיו לתת להם איזו ברכה טובה. ולכן גם הברכה ברכות, גם משה רבנו אומר, אם לא עכשיו, אם מתי? אז הוא ידע, שעוד אותו הוא נפרד מן העולם. ויקרא לבנו ליוסף, למה דווקא לא הוא קורא? למי שהיה יכולת בידו לעשות, יוסף היה מלך, הוא משנה למלך נאמר. אז הוא מה, הוא יצווה למי שאין לו את היכולת? מישהו יכול, הוא היה, זה באמת, כולם נשמעו לו. שימנה ידך וישבה תחת יריחי. למה תחת יריחי? מה היה תחת הירך? ברית מילה. שים ידך תחת יריחי וישבה, כמו שאצל אברהם אבינו ואליעזר גם כן, הוא אומר, תשמע, אני רוצה שתישבה לי תחת יריחי, דהיינו, עניין של ברית מילה, כי יש עניין שאדם הולך לבית משפט, עד היום דרך אגב, הוא נשבע על ספר, על תנך. גם נשיא ארצות הברית, כשהוא הולך להישבה, כנשיא ארצות הברית, הוא שם את ידו על התנך. מאיפה לומדים את זה? מהתורה. אתה נשבע על משהו, אתה צריך לקחת חפץ, לנקוט חפץ בידך, שיש בו מצווה, דבר אלוקי, המצווה זה דבר אלוקי. כאילו אתה אומר, במעשה, אני נשבע בשם השם, כאילו, על ידי נקיטת החפץ בזה, אתה כאילו אומר, אני נשבע בשם אלוקים, אני נשבע על הדבר הזה או על הדבר ההוא וכו'. אז גם כאן אומר, אני רוצה שלא תהיה מילה באלמה, סתם שבועה, אלא נקוט חפץ, שגם בצבא גם יש מה שנקרא, הילדים שלי, שאני זוכר שאלה מסדרי... בטירונות יש איזשהו שלב שהם הולכים לקבל את הנשק, אז הם גם מצירים או נשבעים על תנך, אותו דבר, לוקחים חפץ של מצווה, כי תנך זה דבר קדוש, מצהירים שהם נשבעים, לא יש שם דתיים, לא דתיים, על זה שהם נאמנים למדינת ישראל, מוכנים למות על המדינה, וכל הדברים האלה. זה לומדים את זה מכאן, מאברהם, מיעקב.
הרב, זה לכאורה לא כל כך צנוע.
למה?
שים יד על, על הברית מילה ולהישבע. זה נראה מוזר מאוד.
בשבילך.
באמת.
בשבילך, ובשבילהם, מה זה? זה מה שהיה להם, מצווה אחת על הגוף. אצלנו אנחנו מלא תאוות, יצרים, דברים כאלה, זה לא צנוע. אבל בשבילהם זה לא... זה, לא, לא נובר כאן על הערומים. נובר שהיו מלבשי, אמרתים כאן. כאן יש מצווה, מצווה על בריתך שחתמת בבשרנו. זה מצווה של בבשר שלנו. אנחנו מתגאים בדבר הזה. נכון, זה לא צנוע ללכת ערומים ברחוב להגיד שהנה אני יהודי, משהו כזה. אבל כל אחד, כולם ידעו שיעקב הוא מהול. זו הייתה מצווה שהייתה חוברת לגופו. ככה גם אברהם אבינו, זה היה מעלה גדולה. מי שמעל את עצמו זה מעלה גדולה מאוד. מדרגה גם היום דרך אגב. אני זוכר שהייתה עלייה גדולה מרוסיה. באו לעשות ברית מילה בתור. זה היה סימל בשביל העולים, זה היה כאילו הזדהות. הוא אומר, אני יהודי. אנחנו רוצים ברית מילה, לא רוצים... הייתה להם גאוות יחידה, אתה שואל אותי. נכון, מצד אחד, לא שהוא היה ערום, אבל מצד שני זה חיבור לאלוקות, זה סימן אלוקי. על בריתך שחתמת בשרנו, זה סימן אלוקי, אות אלוקי, בגוף שלנו. בסדר. הוא היה בסדר.
לא היה מצוות אחר, כי הוא היה תנח
לשבוע עליו. לא, אבל גם אני אומר שוב פעם, לוקטים הרעיון הזה, אתה לוקח דבר אלוקי, שזה ברית מילה, או תנ"ך, או...
ובזמן הזה, לא היה דברים אחרים, לא היה
דבר אחר.
לא היה
סייבה,
לא היה שום דבר חוץ.
אתה מלמד עליו זכות, אני אומר, טוב, נשאר, סבא גמור. מה זה חסד ואמת? חסד שעושים אמיתיים הוא חסד של אמת. מדוע שאינו מצפה לתשלום גמול. יש נטייה פסיכולוגית לאדם, אני עושה למישהו טובה, אני מצפה שהוא יחזיר לי טובה. זה דבר נפשי פשוט. אבל יש למתים שאתה הולך לעבוד את המת גם היום, או שאתה עושה את רצון המת וכולי, אתה לא מצפה מהמת שהוא יחזיר לך כגמולך. לכן נקרא חסד בלי חשבון. חסד שיש בו אמת. חסד אמת זה חסד שאתה לא עושה חשבונות מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח מזה. אז זה מה שאומר לו, חסד ואמת. חסד שעושים אמיתיים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה את השלומות. אל תקבירני במצרים. מדוע? סופה להיות אפרה כינים. הרי האבות ידעו את העתיד, הם ידעו את מכות מצרים, ידעו הכל. כן? ומרחשים תחת גופי, זה לא נעים שאני שוכב בכל הכנים האלה שם. שאין מתי, ודבר אחד, דבר שני, ושאין מתי חוץ על הארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות. שאלו אותי, מה זה גלגול מחילות?
מה זה גלגול מחילות?
הוא מסביר כאן, הסיין המורה, שכל הצדיקים הקבורים מחוץ על הארץ, הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות בארץ, ועושה אותם כמנהרות הללו, כמו אצל ה... ברצועת עזה שם יש מנהרות תחת לאדמה. מישהו פעם היה במנהרה כזו? לא הייתם במנהרות כאלה? לא הייתם, לא היה לכם ילדות? כן, ילדים, היינו עושים מנהרות לפעמים. מנהרה, זה נקרא גלגול מנהרות מחילות, כן. ומתגלגלים בתוך זה, כי אתה בשביל לעבור את המנהרה אתה צריך לסחול זחילה אינדיאנית. זה לא סתם, זה צריך מומחיות להתגלגל בתוך מנהרה. באים עד שמגיעים לארץ ישראל, והקדוש נותן בהם רוח של חיים, והם עומדים. מניין, מאיפה לומדים את זה? שכן כתוב, הנה אני פותח את קברותיכם, והליתי אתכם מקברותיכם עמים, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אז רואים שבתחיית המתים כולם יבואו, איך הם יגיעו? יום כל אחד מחילות. הוא אומר, אני לא רוצה את הצער הזה, מה זה, אני אשחל בתוך המאה, זה לא נראה, יעקב, הנה, אדם מכובד, אני לא מתחלט. סלם, סלם. כל זה דבר חיצוני, אבל יש בו איזה מימד פנימי. צריך מתחת לגנה. אבל זה נקרא צער גלגול מחילות. לכן יש אנשים שבאמת אומרים, אנחנו רוצים להיקבר בארץ. לא רוצים את הצער. יש צער בדבר הזה. בכלל כל המעבר הזה הוא צער. ושלא יעשו, זה דבר, דבר שלישי, שלא יעשו ממצרים עבודה זרה, כן. אתה שואל אותי, היה להם ברירה? היום יש לך מטוס, אתה אומר המטוס. צ'יק צ'ק. צער בשביל להגיע לארץ. בשביל להגיע לארץ זה היה קשה מאוד. היו נוסעים רוכבים על חמורים, על סירות כמו חסקה. אתה יודע מה זה חסקה? זה סירה קטנה כזאת. לא היה קווין מרי או משהו כזה, אוניות פאר. היה המציאות של התעבורה בין יבשתית. זה היה דבר קשה. הרמב"ם מתאר איך הוא מגיע ממרוקו לארץ ישראל. הוא אומר, אני עשו על ספינה שחישבה להישמר. איפה הוא ישן, אומר הרמב"ם, ישנתי על הסיפון. ופתאום בא איזה מלאך אחד ועשה עליי את הצרכים שלו. מה זה סיפור? זה לא יודע, מין שירה כזאת, כמו שירת דייגים, משהו כזה. זה היה קשה מאוד, אז לא כולם יכלו. היו כאלה שעשו כל מאמץ להגיע, כמו הרמב"ם, הרמב"ן. היו, הבעל שם טוב ניסה להגיע, הגיע עד טורקיה, והוא מעיד על עצמו, קשיי הדרך היו כל כך גדולים, שכנראה לא יכול יותר, הוא חזר חזרה. והרמב"ן גדולים ניסו או לא הצליחו. בכל זאת, דבר שלישי הוא אומר שלא יעשו למצרים עבודה זרה. מדוע? הרי הם ראו שיעקב בירך את פרעה, ופרעה כתוצאה מזה הנילוס נשלט על ידי פרעה, ופרעה נשלט על ידי יעקב, אז הם ממש הפכו אותו לאליל. אז הוא אומר, אני לא רוצה שיחרם אותי, הפכו אותי לעבודת אלילים ממש, יעלו אותי לקבר, ולא יתפללו לאלוקים, אלא יתפללו אל מי? אליו, יגידו שהוא האלוהים בעצמו, אמר, אני מעדיף ככה. ושכבתי עם אבותיי, וזה מחובר למעלה תחילת המקרא, שים לידך תחת ירחי, וישבע לי, ואני סופי לשכב עם אבותיי, ואתה תישאני ממצרים, ואבותיי הכוונה היא מערת המכפלה. ואין לומר שכבתי עם אבותיי, שכבני עם אבותיי, ההפך. אומר, רש"י אומר דוחה, הוא אומר, שכבתי עם אבותיי, אשכיבני עם אבותיי במערה, כן? ואין לומר, ושכבתי עם אבותיי, אשכיבני עם אבותיי במערה, שרקתי בחר ונסעתני מצרים, קורתן וקבורתם. הוא כן מצווה אליהם, אבל מה שאומר שכבתי עם אבותיי, זה הוראה כללית, הוא אומר. ועוד מציע, אבל איפה בדיוק? זה אומר בהמשך. ועוד מצאינו בכל מקום לשון שכיבה עם אבותיו היא גביעה ולא קבורה. הוא וישכב דוד עם אבותיו ואחר כך ויקבר בעיר דוד. אנחנו במשנה א', המפטיר בנביא הוא פורס על שמה והוא עובר לפני התיבה והוא נושא את כפיו, ואם היה קטן, אביו או רבו עוברין על ידו. צריך לדעת, קריאת ההפטרה היא לא הייתה מעלה. כי עיקר הקריאה בתורה זה הייתה פרשת השבוע. אז המשנה מתייחסת כתוצאה מזה שאדם מוכן לוותר ולקרוא את ההפטרה ולא את הפרשה, אז הוא מקבל כאן פרס על הדבר הזה. המפטיר בנביא, מי שרגיל להפטיר בנביא, הוא הפורס על שמה, אמרנו פורס על שמה, מלשון, הוא לא קורא את כל שמה, אלא חלק משמה, כן. הוא אומר בפני הציבור קדיש, הוא ברוך הוא בקריאת שמה, כמו שבארנו במשנה, הוא עובר לפני התיבה בחזרת 18, להותיר את הציבור בקדושה. רוב המפרשים מבארים משנתנו, על דעת רב פאפה, שאין זה כבוד לאדם להפטיר בנביא. וכיוון שאדם אינו חושש לכבודו, הוא מקבל צ'ופר. שהוא מפטיר בנביא, תקנו חכמים לכבודו, שיהיה פורס את שמה ועובר לפני התיבה, ומאיר הרע שלא היה דרכם לעבור לפני התיבה בקריאת שמה עד שעת חזרת ה-18, רק כשהיה ה-18 היה עומד שליח ציבור. נלקח מהכתב המשנה, הוא פורס על שמה, הוא עובר לפני הטבע, אם הוא בא מאוחר כמובן לבית הכנסת, היה פורס על שמה, והוא היה נהפך לחזן. הוא הנושא את כפיו, פסקה זו חשאי, ואם הוא לא כהן, הרי כל כהן נושא את כפיו, מכאן מפרש בתוספות שפסקה זו לא הובא כאן, אלא שום ספר, ואין שום משנה הבאה עסקת בקטן שבא שנוי, ואינו נושא את כפיו. וכך נקט כאן התנה, ונושא את כפיו. פירוש אחר, והוא נושא את כפיו שהוא מתחיל ברכת כהנים, כאילו הוא הגדול שבהם. והם מפרשים משנתנו כגון שבית הכנסת כולו כהנים, שההלכה היא שאם אין שם אלא 10 כהנים, כולם עולים לדוכן. ואם יש שם יותר מ10, היתרים מ10 עולים לדוכן, ו10 עונים אחריו אמן. 2 עולים לדוכן, והיתר עונים אמן. ובאה המשנה להשמינה שאם יש שם יותר מ10, המפטיר בנביא הוא קבל את הזכות הזאת מן העולים לדוכן. ואם היה קטן, אם המפטיר בנביא היה ילד קטן, שאינו יכול לפרוס על שמה, לא לעבור לפני התיבה, כבר למדנו את הדין הזה, אביו או רבו עוברים, כלומר פורסים את שמה ועוברים לפני התיבה, על ידו בשבילו. דיינו, אם נותנים לילד קטן לקרוא את ההפטרה, אז נותנים, אז אביו זוכה בכל מה שאילו היה מבוגר, הוא היה זוכה, נותנים את זה לאביו. אני כאן לומדים כלל גדול, באמת, אדם שמבטר, אז זה מעלה, זה מדרגה, זה מקבל תשופה, מקבל זה מתנה. אנחנו ודפנו הכהונה, אמרנו שקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל או סידר את עם ישראל ככה, יש כהנים לוויים וישראלים, והכהנים הם הצד, הייתי אומר, הצד היותר קרוב לאלוקים, יש להם מעלה מיוחד ותפקיד מיוחד, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. הנטייה ליסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם, נובעת היא ממעמקי הרגשתו הפנימית. כן, אומר, אנחנו ממלכת כהנים, גוי קדוש ממלכת כהנים, אבל בתוך הגוי הקדוש ממלכת כהנים ישנו מכהנים, יש להם את אותה נטייה אצילית לתת, להעיר, להשפיע וכו'. רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו אותה נטייה כהנית בכל אורה, ואנחנו כדרכנו שלא להתיירא מדרך ארוכה. דהיינו, עם ישראל הוא עם עם סבלנות גדולה מאוד, חי אלפי שנים. נכון שהיום הכהונה היא לא במלואה, אבל אנחנו לא פוחדים מדרך ארוכה, והיא תתגלה במלואה. נהנו הולכים וסוללים לאיתנו את הדרך הזו אשר חילנו מימות עולם שלנו לסלול אותו, דרך הכהונה. אין לנו עוזבים את זכר הכהונה, אין לנו חדלים מלצפות לשלמותה של הכהונה, אף על פי שסבלנו הרבה ממנה קודם שבא לידי בירורה הגמור. כוונה היא לבית שני שהכהנים היו מושחתים, הכהנים הגדולים בבית שני היו מושחתים, והשחיתות שלהם מאוד השפיעה אז על מצב האומה. הרבה סבלנו ממנה קודם שבא לידי בירורה הגמור, אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה ועוד נקבל מהכהונה, למרות שהיה תחזבה גדולה כמו. לעשות את האומה כולה כהנת בלא הדרגה, כמו שאמרנו, ממלכת כהנים, אנחנו הכהנים של האנושות, אנחנו המחברים, המקשרים, המעצילים את רוח אלוקים, את אור השם לאנושות כולה, שזה עניין של הכהנים. כולה חכמה, כל האומה נזירה ויודעת אלוקים, נזירה מלשון מבדילה את עצמה לאלוקים בפרטיה על דעת עצמם. זה אי אפשר כעת, מדוע? לפי עולם המבונה באותה התכונה שאנו מוצאים בין את עולמנו, עדיין זה לא ניכר הדבר הזה. על כן לרוח אלוקים הכללי אשר תלות האומה עלינו לשוף אתה, וזה יתגלה באיבריה היותר מעולים, כמו שההרגשות היותר אציליות שבאות מתגלות על ידי האיברים היותר עליונים שבאורגני היחידים. זאת אומרת, גם היום צריך לשאוף יחידי סגולה בתוך עם ישראל שיהיה להם את אותו רוח גדולה, רוח כללית, רוח אוניברסלית, קוסמופוליטית, להעיר, להיטיב לעולם, למרות שהאומה עדיין לא בשלה לזה. הוו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוקית הרדיקלית, המעשית, הפועלת, לא הפסיבית, הרוממה, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה, לגבורה ולעבודה מעשית חברתית מדינית חופשית, תתהלך ברחבה בישראל ותתבלט יפה בכל צביוני חיה בארץ ישראל, ההולכת ופורחת ומצפה לתחייה מעשית ולישועה מורגשת קרובה במהרה בימינו, אמן.